קשת, כל שידורי תורה. השבוע החלק השלישי של סדרת השיעורים של הרב נחמיה רענן בתשובה הילאה בתשובת התא.
שלום רב. בפעם הקודמת עסקנו בשני עקרונות במשנת התשובה של הרב קוק שקשורים לפסוקי פרשיית התשובה בדברים פרק למד פרשת ניצבים. העיקרון האחד שבו עסקנו הוא ראייתו של הרב קוק את חזרת עם ישראל לארצו, את תהליך התחייה, השיבה לארץ, כחלק מהתשובה, התשובה של עם ישראל והתשובה העולמית. העיקרון השני במשנת התשובה של הרב שדיברנו עליו, שגם הוא קשור לפסוקים בפרשיית התשובה, הוא הרעיון שבעולם התשובה לא הליך המלאכה לגמור. האדם לא חייב להשלים את כל מהלך התשובה. גם אם אדם פותח פתח, אדם עושה את הצעד שלו לעבר התשובה, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא משלים את התהליך. ראינו שהדבר בא לידי ביטוי מאוד ברור ובולט בפסוקים בפרשיית התשובה, שתשובת עם ישראל מראש היא תשובה מאוד בסיסית, ראשונית, ושבתה עד השם אלוקיך, תשובה מהירה מתוך האיסורים בגלות. ובהמשך הקדוש ברוך הוא מסייע ביד עם ישראל, מעל את לבבו, מחזיר אותו לארצו, ומאפשר לו להשלים את תהליך התשובה, כי תשוב אל השם אלוקיך, שזה הביטוי שמופיע בסוף הפרשייה, בסוף התהליך. אני רוצה עכשיו לצטט פסקה נוספת מתוך אורות התשובה, שהיא קשורה לרעיון הזה, שאדם לא נמצא לבד בתוך העולם של התשובה, בתוך המערכה הזאת של התשובה, אלא הוא עושה את הצעדים המתבקשים מבחינתו, והוא זוכה לסייעתא דשמיא. הפסקה שאותה אני רוצה לצטט נמצאת באורות התשובה בפרק י"ג, פסקה ט'. אומר הרב כך: אל ייבהל אדם מפני המניעות שיש לו על התשובה. ואפילו אם התשובה קשה לו מפני דברים שבין אדם לחברו, ואפילו כשהוא יודע בדעתו שאינו יוצא ידי חובתו מתוך איזו רפיונות, אינו יכול לתקן את העניינים שבינו לבין חבריו, אל יניח בלבבו שום חלישות דעת הגורמת להקטין יקרת ערכה של התשובה. כן, אומר הרב עד כאן, שאסור לאדם להיבהל מכל המניעות שיש לו על התשובה. ואפילו אם התשובה קשה לו, בגלל כל מיני בעיות, למשל דברים שבין אדם לחברו, שהוא יודע שהוא לא יכול לתקן את כל הדברים שהוא פגע באנשים אחרים, שהוא צריך לתקן בין אדם לחברו, בכל זאת, לא יניח, אומר הרב, לא יניח בלבבו שום חלישות דעת שגורמת להקטין לקראת ערכה של תשובה. שלא יתייאש, שלא יוותר, שלא יוותר על הרצון הזה, שלא יוותר על הרהור תשובה הזה. ממשיך הרב ואומר, ואין ספק שמתוך ההשלמה בכל מה שאין לו מניעות, יזכהו השם יתברך לתקן בכיתוב גם את כל הדברים שיש לו עליהם מניעות גדולות, שאי אפשר לו לנצחם. כן, אומר הרב שאין ספק שאם האדם ישלים ויעשה את כל מה שאין לו מניעות, את כל מה שבאפשרותו, את כל מה שבכוחו, את כל מה שהוא יכול מצידו לעשות, יזכהו השם יתברך לתקן בכיתוב גם את כל הדברים שיש לו עליהם מניעות גדולות. הקדוש ברוך הוא יעזור לו ויסייע בידו להשלים את התהליך, גם באותם דברים שעכשיו, לפי ראות עיניו, הוא לא יכול לעשות אותם, בגלל שיש לו עליהם מניעות גדולות. מחבר אחר שביטא את הרעיון הזה, שלא עליך המלאכה לגמור בעולם התשובה, הוא הסבא מנוברדוק. רבי יויזל הורוויץ, הסבא מנוברדוק, בספרו מדרגת האדם. בפרק דרכי התשובה, בסוף פרק זין, עוסק רבי יויזל בפסוקים ביחזקאל פרק למד ג', ושם הנביא מביא את דברי בית ישראל. כן, אני קורא פרק למד ג' ביחזקאל פסוק י', ואתה בן אדם אמור אל בית ישראל, כן אמרתם לאמור כפשענו וחטאותינו עלינו ובם אנחנו נמקים ואיך נחיה. עם ישראל טוענים אל הנביא, פשעינו וחטאותינו עלינו. ובם אנו נמקים ואיך נחיה. עם ישראל לא מבינים איך אפשר לעשות תשובה. איך אפשר לצאת מהמציאות, מהמציאות של העבירה. והנביא אומר להם, כן, הקדוש ברוך הוא מצווה, מתנבא, מנבא את הנביא לאמור להם, אמור עליהם, חיה אני נאום אדוני אלוהים, אם אכפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה, שובו שובו מדרככם הרעים, ולמה תמותו בית ישראל? הקדוש ברוך הוא מצווה את הנביא לשכנע את בית ישראל, לשכנע אותם באפשרות של התשובה. מסביר הסבא מנוברדוק, מה הפריע לעם ישראל להבין את העיקרון, את הרעיון של התשובה? והוא אומר כך, הביטוי של עם ישראל, ובם אנו נמקים ואיך נחיה, אני מצטט, מתוך מדרגת האדם. כי האדם טוען, כי בם דווקא אנו נמקים, שכל הרוח חיים שלנו רק באבונותינו. וכאשר אנו רוצים לשוב, איננו יכולים. הגם שמחשבה הוא מערר לשוב, אבל אין הלב שב. יודע בעצמו כל ההצלחות של השב, אבל אינו יכול לעשות כן. אדם מבין שהוא צריך לחזור בתשובה. אדם מבין שזה הצד המתבקש. הוא כבר החליט. במחשבה כבר הוא רוצה. אבל הלב לא איתו. אני ממשיך לקרוא. כי כל החלטתו הוא רק כמו חותר חתירה במים, אשר מיד שב המים אל מקומה הראשון. כן, כאשר צועד צעד אחד חוץ לבית המדרש, שב הדמיון לאיתנו, ואין ליבו ברשותו. וזהו מה ששאלו להנביא, כי בם אנו נמקים, כיוון שאנו ברשות ליבנו, ומצודה פרוסה על כל החיים. איך נשוב? כי קשה לפרוש, אחר שהעבירות כבר עברו, למעלה ראש. הטענה של עם ישראל, אומר רבי יויזל, הטענה של עם ישראל כנגד התהליך התשובה, זה שאפשר להשתכנע שנכון לעשות תשובה. אפשר לחשוב על התשובה. אפשר לרצות את התשובה. אבל כל אחד יודע שאחרי שהוא יוצא מבית המדרש צעד אחד, כן, ככה הוא מבטא את זה פה, אז אם אלה שב הדמיון לאיתנו, אדם יכול להגיע לתחושה כזאת, למין חוויה כזאת, שהוא כמו חותר חתירה במים. הוא נלחם נגד משהו שהוא מרגיש שהוא גדול עליו, שהוא חזק ממנו. ליבו לא ברשותו. הוא יכול לחשוב טוב, הוא יכול לרצות טוב, אבל הלב לא ברשותו. וכל פעם כשהוא יוצא מחוג המחשבות המצומצם שלו, הפנימי שלו, אז פתאום החיים, הדינמיקה של החיים, סוחפת אותו. והוא הולך למקומות אחרים, למקומות שהוא לא רוצה. ומילא, עם ישראל מתייאשים מן התשובה. הם אומרים, אין סיכוי לתשובה. המקום של התשובה זה בבית מדרש. אבל בחיים אין מקום לתשובה. זה לא מחזיק. הרצון והקבלות לא מחזיקות מעמד בסחף החיים. אני אמשיך לקרוא. ולהסיר הטענה הזאת, אמר הנביא, ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט, וצדקה עליהם הוא יחיה. הפסוק הזה מופיע שם באותו פרק, בהמשך הפרק, בפסוק י'. ומה המשמעות של הפסוק? אומר רבי יויזל, אם אתם תשובו, אני מצטט, אם אתם תשובו ותשתדלו בכל יכולתכם לעשות כל מה שבידכם, אז יערה עליכם רוח ממרום שתתקיים אצלכם, עליהם הוא יחיה. ומאמר הכתוב, ארפה משובותיכם. היינו שאני בעצמי ארפה לכם. כנגד הייאוש של עם ישראל מהתשובה, אומר להם הנביא, אם אתם תשובו, אם אתם תשתדלו, אם אתם תעשו את כל מה שבידכם, את מה שבכוחכם לעשות אתם תעשו, אז מלא יערה עליכם רוח ממרום. כמו שנאמר, עליהם הוא יחיה. הקדוש ברוך הוא יעזור לכם, הקדוש ברוך הוא יסייע בידכם, לא רק לחשוב תשובה, לא רק תשובה של בית מדרש, אלא תשובה שגם תוכל להחזיק מעמד בחיים. בהמשך דבריו, מביא רבי יויזל את הדברים של הגר"א. על מה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו לא יכול לו. מסביר הגר"א כך, מה זה אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו לא היה יכול לו? מתי הקדוש ברוך הוא עוזרו? עכשיו אני קורא מתוך הספר, מתי הקדוש ברוך הוא עוזרו? בשעה שאלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו לא היה יכול לו. היינו שכבר עשה מה שבידו. כאשר האדם עושה מה שבידו, אבל הגיע למצב שהוא את מה שהוא יכול לעשות, הוא עשה. ברובד הרצון שלו, ברובד הכוונה, ברובד המחשבה, הוא עשה את מה שהוא רוצה, את מה שהוא צריך לעשות. אבל עכשיו, המימוש של זה בחיים, שזה יבוא לידי ביטוי גם כן מחוץ לבית מדרש, פה הוא נמצא במצב שאם הקדוש ברוך הוא לא עוזרו, אז אין לו יכול לו. ואז באמת הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אבל, עכשיו אני ממשיך לקרוא בספר, אבל אם גם בלא עזר השם יש בידו אם ירצה, אז אין הקדוש ברוך הוא עוזרו. כי אם הוא אינו חס על עצמו, מי יחוס עליו? וזה יש בידו להתרחק ממקום עבירה, שלא להתחבר עם חברים רשעים, או לבקש מקום של יראת שמיים, וללמוד מוסר לחזק הסכמתו, וישגיח על הכל כחוץ הערה. ואם אחר כל המעשים יפעם רוחו ויתאבך דעתו, על זה אמר הנביא ירפא משובותיכם, שאתן לכם סייעתא דשמיא, אחר שתעשו כל מה שבידכם. כן, זה מה שאומר הגר"א. אומר הגר"א, אם האדם מצידו עושה את כל מה שמתבקש, אם האדם מצידו משתדל, אם האדם מצידו מנסה להצליח, להמשיך את תהליך התשובה, להגשים את תהליך התשובה בחיים, כן, הוא אומר פה, לא להתחבר עם חברים רעים, ולבקש מקום של יראת שמיים, וללמוד מוסר, כדי לחזק, להתחזק בהחלטה, להתחזק בקבלות, להתחזק במה שהאדם באמת בתוך תוכו רוצה. אם האדם מבחינתו עושה את הדברים האלה, אם האדם מבחינתו משתדל כפי כוחו, אז אם הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יכול. ואז הקדוש ברוך הוא בא ועוזר לו. הקדוש ברוך הוא מסייע בידו, יש לו סייעתא דשמיא, שהוא מצליח גם כן להגשים ולממש את התשובה הזאת שהוא רוצה בה, להמשיך אותה לתוך המציאות שלו, לתוך החיים שלו, מחוץ לבית מדרש. בהקשר הזה, מביא רבי יויזל עוד גמרא, במסכת סנהדרין, בדף קופי. אמר להם נביא לישראל, חזרו בתשובה. אמרו לו, אין לנו יכולים, יצר הרע שולט בנו. אמר להם, יסו יצריכם. אמרו לו, אלוהינו יורינו. זה הגמרא שם, בסנהדרין בדף קופי, פרק חלק. אומר רבי יויזל, וצריך להבין, כיוון שטענו איננו יכולים, הרי שמצאו עצמם, כי הם ברשות ליבם. ובמי הסיר טענתם ויסרו יצריכם? הלא גם על זה אמרו איננו יכולים. כן, הנביא אומר לישראל חזרו בתשובה, אז מה הם עונים לו? הם עונים לו, אנחנו לא יכולים. למה אנחנו לא יכולים? כי היצר הרע שולט בנו. אז מה הוא אומר להם יסרו יצריכם? מה זה יעזור להם יסרו יצרם? הרי היצר הרע שולט בהם, הם לא יכולים לייסר את יצרם. אז מה התשובה שהנביא עונה לעם ישראל כשהם אומרים שהם לא יכולים לשלוט ביצר הרע? אני אמשיך לקרוא במדרגת האדם. אלא הוא, הדבר שאמרנו, שביות מבורר לאדם, שאינו לעשות אלא מה שביכולתו, ומכאן ואילך יש עזר השם, אז אין מקום לטעון, טענת איננו יכולים. כי אין התורה תובעת מה שאינו יכול. כי מה שאינו יכול, מצד עצמו, הוא יכול מצד עזר השם. וכל התביעה היא רק במקום שאין שם עזר השם. היינו במקום שיש לו יכולת מצד עצמו. ונמצא שאינו יכול, אין במציאות. כי בעל כוחו, או שיכול מצד עצמו, או שיכול מצד עזר השם. וכל התביעה היא רק שיעשה מה שביכולתו. וזהו שאמר להם, יסרו יצריכם. והיינו, עשו מה שביכולתכם. וכיוון שנתברר להם זה, ענו, כן, בסוף, מה הם עונים לנביא, עם ישראל? הם עונים לו, אלוהיו ירנו. אלוהינו יורנו. שמה הכוונה, אלוהיו יורנו? והיינו, שנעשה מה שבידינו, ונקבל עזר השם. כלומר, הנביא אומר לעם ישראל, אין דבר כזה, יצרנו ברשותם, אנחנו ברשות יצרנו. אין טענה כזאת, טענה כזאת היא לא נכונה. בגלל שמה שנדרש מהאדם, מה שמצווה על האדם, זה רק לעשות מה שהוא יכול לעשות. מה שהוא יכול לעשות בכוחו, מה שהוא יכול להתקדם בלי עזר הקדוש ברוך הוא, על זה הוא מצווה. זה מה שהתורה טובת ממנו. התורה טובת ממנו מה שהוא יכול, מה שבכוחו, ומה שמעבר לכוחו, אז זה תהיה סייעתא דשמיא. אז זה בכוחו של הקדוש ברוך הוא. וזה הקדוש ברוך הוא יעזור לו. עוד כותב רבי יוזל בהמשך, ומעתה נבין דברי הנביא, שובו אליי ואשובה אליכם. כאחר שתשתדלו מצדכם, אז אעשה מה שבצדי. שובו אליי ואשובה אליכם. שובו אליי באותם צעדים, באותם דברים פשוטים, שהם בכוחכם, שהם ביכולתכם, שאתם יכולים לעשות אותם. שובו אליי בקבלה. שובו אליי בהחלטה חזקה. שובו אליי בניסיון כפי יכולתכם לתכנן ולחשוב איך אפשר גם כן להעביר את המחשבות האלה למציאות. לא מספיק לחשוב מחשבות טובות. לא מספיק לקבל קבלות טובות. צריך גם כן לנסות ולטוות איזושהי דרך הגיונית שהמחשבות הטובות האלה והקבלות הטובות האלה יוכלו גם כן להתממש באמת בחיים. אבל אחרי כל זה שאדם עושה את מה שמוטל עליו, שאדם עושה את מה שהוא יכול לעשות, אז מלא הוא זוכה לסייעתא דשמיא. שובו אליי ואשובה אליכם. אם אתם תעשו את מה שאתם יכולים, אז מלא אני אזכה אתכם להשלים את התהליך, אני אסייע בידכם. עד כאן, בעיקרון הזה, ברעיון הזה, שבעולם התשובה לא הליך המלאכה לגמור. הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו, כמו שאומר רבי יוזל, אין התורה טובת מה שאינו יכול. שהדבר הזה, כמו שאמרנו, עולה בצורה מאוד יפה וברורה, מתוך פסוקי פרשיית התשובה בדברים פרק למד, עם ישראל שב עד השם, עם ישראל עושה את הצעדים הנדרשים מבחינתו, מצידו, וממילא הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא מסייע בידו להשלים את התהליך עד הדרגה הגבוהה הזאת של שיבה ושבת אל השם אלוקיך, שיבה אל השם אלוקיך. עכשיו אני רוצה לעבור לעניין נוסף. לעיקרון נוסף שעולה משנת התשובה של הרב קוק בעולה טריה, שגם הוא קשור מבוסס לפרשיית התשובה בדברים פרק למד. הדבר הזה קשור למילת הלב שמופיעה שם בפסוקים. הקדוש ברוך הוא מעל את לבבם של ישראל אחרי שמתחילים ורוצים לשוב בתשובה. וזו לשון הפסוק. ומעל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זריך, לאהבה את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. הפסקה שאותה אני רוצה להקריא, היא פסקה מפרק ב' באורות התשובה. הכותרת של הפסקה, תשובה פתאומית ותשובה הדרגית. שני סוגי תשובה, תשובה פתאומית ותשובה הדרגית. וכך אומר הרב. לגבי משך זמנה, התשובה מתחלקת לשני חלקים. תשובה פתאומית ותשובה הדרגית. כן, ביחס לזמן התשובה, התהליך של התשובה, יש שני סוגי תשובה. תשובה אחת היא תשובה פתאומית, שיבה פתאום בפתאומיות. בהמשך אנחנו נראה מה הכוונה בדיוק. ותשובה שנייה, תשובה הדרגית. זאת אומרת, תשובה שהיא מתרחשת וקורה בצורה מדורגת, באופן מדורג, שלב אחרי שלב. וכך אומר הרב, הפתאומית, התשובה הפתאומית, כן, באה מתוך איזה ברק רוחני הנכנס בנשמה. בפעם אחת מכירו את הרע ואת הכיעור של החטא, ונהפך לאיש אחר, וכבר מרגישו בקרבו השתנות גמורה לטובה. תשובה זו באה על ידי איזו הופעה של סגולה פנימית, על ידי איזו השפעה נשמתית גדולה, שראוי לחפש את נתיבותיה בעמקי תעלומה. מה אומר פה הרב? הרב מתאר תשובה שהיא תשובה פתאומית, שהיא באה אל האדם מתוך איזה ברק רוחני שנכנס בנשמה. פתאום, בפעם אחת, פתאום הוא מבין את הרע שבתוכו הוא חי. פתאום הוא מבין את המציאות הנוראה של החטא. והדבר הזה, הברק הזה, ברגע אחד, הופך אותו להיות איש אחר. כבר הוא מרגיש שהוא השתנה, שהוא אחר ממה שהוא היה לפני הברק הזה. זה איזה רגע אחד, איזה הבזק אחד כזה, איזה הערה כזאת, איזה תובנה, שנוחתת על האדם פתאום, ותוך שנייה הוא נהיה לאדם אחר. הרב אומר שהתשובה הזאת באה על ידי הופעה סגולית, על ידי השפעה נשמתית. זה דבר שבא לאדם ממקום סגולי. הופעה סגולית, הכוונה שזה לא בא מהמישור ומהמימד של הבחירה החופשית של האדם. זה לא בא מתוך בחירה חופשית, אלא זה בא מתוך איזשהו הבזק כזה, שמגיע ממקום שהוא מעבר לבחירה של האדם, אלא הערה סגולית. זה מתנה, זו זכייה. זו זכייה שהיא לא במסגרת היכולת של האדם לעשות את הדבר הזה, ליצור אותו. וישנה תשובה הדרגית, כן, אני אמשיך לקרוא, ישנה במקביל, במקביל לתשובה הפתאומית הזאת, יש תשובה הדרגית. מה זה תשובה הדרגית? לא בריקה, הבריקה בקרבו להתהפך מן העומק של הרע אל הטוב, אלא מרגישו שצריך להיות הולך ומיטיב דרכיו ואורחות חייו, רצונו, הלך מחשבותיו, ובמהלכו זה הולך הוא וכובש לאט לאט את דרכי היושר, מתקן את המידות, מיטיב את המעשים, מלמד את עצמו איך להתקשר יותר ויותר, עד שהוא בא למעלה רמה של זיכוך ותיקון. כלומר, התשובה השנייה, התשובה הדרגית, היא לא תשובה שבאה פתאום, היא לא תשובה שבאה מהסגולה, ממשהו שנמצא מחוץ לאדם, מאיזו הערה נשמתית שלא קשורה למציאות הקונקרטית של האדם פה בעולם הזה, אלא התשובה השנייה היא תשובה הדרגתית, היא התשובה הרגילה. היא התשובה של העבודה, שאדם עמל ועובד ומתקדם, צעד אחרי צעד, הולך וכובש לאט לאט את דרכי היושר, מתקן את המידות, לאט לאט הוא הולך וצועד ועולה ומתעלה ומתקדם. אפשר לומר שהתשובה הראשונה היא איזו תשובה עילאה, תשובה עליונה, תשובה שהקדוש ברוך הוא עושה אותה. בעצם התשובה הזאת היא התשובה של מילת הלב. זאת בעצם מילת הלב. עוד רגע נרחיב בדבר הזה. והתשובה השנייה, התשובה הדרגית, היא התשובה הרגילה, היא התשובה תתה, אי אפשר לומר התשובה שהרמה מדבר עליה, היא התשובה הרגילה והמקובלת, שמדברים עליה כל בעלי המוסר, והיא התשובה שאדם לוקח את גורלו בידיו, והולך ברצונו לאט לאט ומתקדם צעד אחרי צעד, וכובש לאט לאט את דרכי היושר. הוא מתקן את המידות, הוא מטיב את המעשים, הוא מלמד את עצמו איך להתנהג בצורה טובה ויפה, ככה לאט לאט בצורה הדרגתית, צעד אחרי צעד. לגבי התשובה הפתאומית, כותב הרב בסוף הפסקה הקודמת, שראוי לחפש את נתיבותיה בעמקי תעלומה. כלומר, זה דבר שהוא בעמקי תעלומה, הוא דבר שהוא נסתר, שהוא נעלם, שהאדם לא יכול להבין אותו, שפתאום נופל על האדם, נופלת על האדם איזה הערה ואיזה תובנה, שהיא באמת לא מתאימה להלך המחשבות שלו. לפעמים אדם נמצא רחוק רחוק, אדם נמצא במקומות הכי הכי רחוקים מהקדוש ברוך הוא, מהשם יתברך, ופתאום נופלת עליו הערה כזאת, פתאום מבריק בו, מבריק בקרבו, מין הערה כזאת, שתוך שנייה בעצם הוא מרגיש שהכל השתנה. פתאום הוא מרגיש שעכשיו הוא משהו אחר. פתאום הראייה שלו על כל המציאות, על כל העולם, היא מתהפכת לגמרי. וממילא הוא חוזר בתשובה. יש תיאורי תשובה כאלה של אנשים שמגיעים לכל מיני מצבים מאוד מאוד קשים ומסובכים ורחוקים מאוד מאוד מהקדוש ברוך הוא. ופתאום משהו שהם ראו, משהו שהם שמעו, איזו מחשבה שחלפה להם בראש, פתאום בהבזק, תוך שנייה, משנה את כל התפיסה שלהם על העולם, ומילא מובילה אותם למהלך שלם של תשובה. הרב בהמשך מסביר, ככה אני מפרש את זה, הוא מסביר את מה זה העמקי תעלומה האלה, מאיפה מגיעה אותה הברקה, מאיפה מגיעה אותה הערה שנופלת על האדם פתאום, שמשנה את כל המבט שלו ומביאה אותו לחזור בתשובה. אני ממשיך לקרוא. התשובה העליונה באה מהברקה של הטוב הכללי, של הטוב האלוהי השורה בעולמות כולם, אורחי העולמים, נשמת כל האצילית מצטיירת לפנינו בעודה וקדושתה, כמה שהלב יכול לספוג. מהי אותה הערה, אומר הרב? אותה הערה זה שנייה אחת, זה הבזק אחד, שבו האדם יכול, שהאדם מרגיש כמה שהלב שלו יכול לקלוט, פתאום מרגיש קדושה, מרגיש רוחניות, מרגיש את הטוב האלוהי. הוא מרגיש אורחי העולמים, הוא מרגיש רגע אחד משהו רוחני, משהו נשגב, משהו שהוא קיים מעבר למציאות החומרית שאותה הוא מכיר. ואז מה קורה? אז הרב מתאר מה קורה, איך הרגע הזה שבו האדם מרגיש איזשהו הערה רוחנית, איך הוא משנה את כל התפיסה שלו על העולם. אז אומר הרב כך, והלא באמת, הכל הוא טוב ישר כל כך, והיושר והטוב שבנו, הלא הוא בא מהתאמתנו אל הכל, מהתאמתנו, זה שאנחנו מתאימים לכל. ואיך אפשר להיות קרוע מן הכל, פירור משונה, מופרד כאבק דק, שכלא נחשב, ומתוך הכרה זו, שהיא הכרה אלוהית באמת, באה התשובה מאהבה בחיי הפרט ובחיי הכלל. אותה הערה שבה אדם פתאום מרגיש, מרגיש מה זה רוחניות, מרגיש מה זה קדושה, מרגיש מה זה משהו שהוא מעבר למציאות של העולם הזה, של העולם החומרי. משהו נשגב. הדבר הזה גורם לו לרצות בו, להיות שייך אליו, להיות מחובר אליו. בגלל שפתאום הוא מבין שבחומריות שלו, בחיים שלו פה בעולם הזה, אז הוא בעצם מנותק, הוא נפרד. כן, הלשון של הרב, הוא קרוע מהכל, פירור משונה, מופרד כאבק דק שכלא נחשב. ככל שאדם חי יותר בפרטיות שלו, ככל שאדם יותר חי במישור, בממד החומרי של הקיום שלו, אז ככה הוא מנותק, ככה הוא נפרד, ככה הוא לא חלק מכל ההוויה. בגלל שבמישור של הנשמה, במישור של הרוח, כל המציאות כולה היא בעצם ארוגה במארג אחד, שכל היש, כל ההוויה, היא כולה חלק מתוך מציאות רוחנית אחת, מתוך הקדוש ברוך הוא, מתוך האלוקים. וככל שהאדם יותר נמצא במקום הרוחני הזה, ככה הוא יותר משותף להכל, ככה הוא יותר קשור להכל. וככה ממילא הוא גם כן מקבל את העוצמה שלו, ואת ההוויה שלו, את הקיום שלו, כחלק מהאין סוף, כחלק מהמציאות הכוללת. ככל שהאדם יותר חי בפרטיות שלו, חי בעני הקונקרטי שלו, החומרי שלו, אז ככה הוא מנותק והוא נפרד, וממילא הוא פירור, ממילא הוא אבק דק, ממילא הוא לא נחשב, ממילא הוא הופך להיות דבר חסר משמעות, לא קשור לכל ההוויה האינסופית. וההערה השנייה הזאת, שאדם זוכה לאותה הערה, לאותו ברק רוחני, של תפיסה של משהו רוחני, משהו אלוקי, זה גורם לו לשנות את כל הרצון שלו. פתאום הרצון שלו מתהפך ומשתנה, פתאום הוא רוצה להיות שייך למציאות הרוחנית. והדבר הזה מוביל אותו ממילא לתשובה. הרב קורא לזה התשובה העליונה שבאה מהברקה של טוב הכללי. ברור שהתשובה העליונה זה תשובה עילה. זה המושג של הזוהר שבו פתחנו. התשובה עילה היא התשובה העליונה, שהיא התשובה הפתאומית, שהיא התשובה שהקדוש ברוך הוא בעצם עושה אותה. ופה בעצם אנחנו רואים דבר מדהים, דבר מרחיק לכת ביותר. אם בעיקרון הקודם שדיברנו עליו, אז האדם הוא עושה את הצעדים המתבקשים ממנו, הוא עושה את מה שהוא יכול לעשות, והקדוש ברוך הוא מזכה אותו להשלים את התהליך, לעשות גם מה שלא בכוחו לעשות, פה מדובר על דבר מפליא. פה האדם בכלל לא מנסה אפילו. לפעמים האדם בכלל לא מודע לתשובה, האדם לא מודע לאופציה הרוחנית הזאת. נמצא במקום אחר לגמרי, מקום רחוק. שקוע בממתת שער התאומה. אבל יש איזו זכייה כזאת, איזו הערה כזאת, הערה סגולית, שהקדוש ברוך הוא מאיר עליו. ועל ידי הערה הזאת הוא זוכה ממילא להשתנות ולהתהפך. וזאת מילת הלב. הקדוש ברוך הוא מעל את לבבו, הוא מסיר את האורלה שמכסה את הלב. האורלה יותמת אותו, האורלה נותנת לו תחושה שהקיום שלו בעולם הזה, זה כל הסיפור, אין דבר חוץ מזה. ברגע שבו הקדוש ברוך הוא בשנייה אחת מעל את אורלת לבבו, שנייה אחת פתאום הוא מרגיש, הוא נפתח. הסתימה הזאת נפתחת. הוא מרגיש שיש משהו מעבר, שיש משהו אלוקי, משהו רוחני. תוך שנייה בעצם כל הסיפור משתנה. הוא מתהפך ונהיה לאיש אחר. וזאת מילת הלב שכתובה בפסוקים. וזאת התשובה העליונה. השאלה באמת, מה זה אומר לנו? אם זה רק איזושהי זכייה, סגולה, אלוקית, עליונה, שפתאום שורה על האדם, אז מה זה אומר לנו? אם אומרים לי, אתה יכול לעשות, אתה צריך לעשות מה שאתה יכול לעשות, תתקדם בצעדים קטנים, מה שבכוחך לעשות, הקדוש ברוך הוא יסייע בידך, אז זה מנחם אותי, זה נותן לי כוחות, זה משמח אותי. אני צריך לעשות משהו, מה שאני יכול. ולא לדאוג על התוצאה, כי התוצאה בעזרת השם תהיה סייעתא דשמיא. אבל פה, כשמדברים על תשובה עילה כזאת, שבכלל לא קשורה למושגים שלי, שהיא משהו שנופל על האדם משום מקום, שהוא לא יודע מאיפה זה מגיע אליו, אז מה זה אומר לנו? מה זה אומר לחיים שלנו? מה אנחנו עושים לקראת זה? ואני חושב שהתשובה היא תשובה ברורה. צריך להתפלל. זה זכייה. זו זכות גדולה, זו מתנה. מתנה שיהודי מקבל אותה מהקדוש ברוך הוא. שמשהו משתנה. ואנחנו צריכים להתפלל באמת לזכות לדבר הזה. הדגל מחנה אפרים, נכדו של הבעל שם טוב, מביא בספר שלו, בפרשת תולדות, פירוש לפסוק, רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. והפירוש שלו עולה בקנה אחד עם מה שדיברנו פה. רצון יראיו יעשה. הקדוש ברוך הוא עושה את הרצון של היראים. הוא עושה להם רצון, הוא בונה להם רצון. כמו התשובה הילאה שדיברנו עליה כאן. הקדוש ברוך הוא בונה את הרצון של היראים, הוא עושה להם רצון. וממילא גם, אחרי זה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. אחרי שיש להם את הרצון, אז הוא גם עוזר להם לממש אותו. אבל הוא בונה להם את עצם הרצון. הרבה פעמים אנחנו מרגישים שהבעיה שלנו היא בעיה מאוד בסיסית ושורשית. שאנחנו לא רוצים את הטוב. אנחנו תקועים במקום מאוד מאוד עמוק, עוד לפני המקום של להצליח, להגשים את התהליך וכו', אלא התקיעה היא מקום קודם. ובהקשר הזה, יש דבר כזה שהקדוש ברוך הוא מי שמתפלל, רצון יראה יעשה, הקדוש ברוך הוא עושה לו את עצם הרצון, ואחרי שעושה לו את הרצון, אז הוא גם עוזר לו לממש אותו. וזאת צריכה להיות התפילה שלנו, שנזכה באמת למין מילת הלב כזאת, שהקדוש ברוך הוא יבנה לנו את הרצון, יבנה לנו רצון לקדושה, שנרצה דברים טובים, נרצה דברים אמיתיים, וממילא גם כן יעזור לנו, אחרי שנרצה אותם, גם להצליח לממש אותם, ולהגיע לסוף תהליך התשובה, בזה שגם החיים שלנו השתנו, על פי אותם רצונות. יהי רצון שבאמת נזכה לזה, לשוב בתשובה שלמה.